הקדושה והטהרה של הרב, אני לא אקראת עוד אדם כזה. קצת תלמידיו היו ככה, היה כאילו איזו הרגשה שנמצאים באיזה מקור שמקרין קרניים של חום ושל אור, פנים מהירות כאלה. הייתה תחושה שזו תנועה שלמה נוצרת, שזה יקרא תנועת תחיית הקודש ביסודו של הרב. כל שנה לבוא לחיפה, לכרמל, למנוחה קצרה. כך קרה שכשאני הייתי תינוק, המוטל בעריסה, פחות מגיל שנה, אבי מורי ואמי מורתי, זכר צדיקים לברכה, הגיעו אל הכרמל להיות במחיצתו של הרב. עשו שבת כאן. אחרי שהרב זצ"ל אמר את ההבדלה, בניגון המיוחד שלו שרו אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, אחרי זו עירו של אליהו, והנה התינוק המוטל בעריסה, לפני שהוא אומר אבא ואמא, התחיל ככה למלמל, אליהו ובי, אליהו הנביא, בלבי. אלה היו המילים הראשונות, כך סיפרה לי אמא, כך סיפר לי אבא, המילים הראשונות שאמרתי. זה היה במחיצתו של הרב, שהיה באותו האולם, באותו החדר, אחרי ההבדלה שלו, וכאן על הכרמל.
אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, אליהו הנבי, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו, עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד.
קשר שהיה לאבי מורי, הרב הנזיר הקדוש, שהיה אחד מתלמידיו המובהקים של מרן הרב קוק זצ"ל, עם הרב וביתו, ידוע שמה שקישר ביניהם היה הניגון. תחילת הקבלה מפיו של הרב הייתה בשוויץ, בעיירה בשם סנט גלן. הוא בא לרב להכיר אותו, נשאר ללון, הרב הזמין אותו של הלון, הוא היה בקומת הקרקע, הרב היה קומה מעליו, הייתה רצפה של עץ, הוא למעשה לא ישן כל הלילה, מתרוב התרגשות. לפנות בוקר הוא שומע צעדים, צעדים. הוא שם לב, פתאום הוא שומע אלוקינו ואלוקי אבותינו. זוכרנו, בקנת ישועה בשמי שמי קדם, זכור את ברית ותאחס את השבועה שנשבעת על אברהם אבינו, שעקד את ישראלו על הארלו, יאמר. בניגון נפלא כזה, כאילו שהשמיים נפתחים, מלאכי השרי שרים.
הוויה כולה חיים לי יש, כך נקח תלחש לי סוף. הוויה כולה חיים לי יש, כך נקח. אם יש לך לב ובלב יש
זה המהו. הרב לא ידע שמישהו שומע, הוא שר את זה לעצמו על העקידה, כן, על אברהם אבינו, על הרב אוריה. בניגון הזה נקשרתי אל הרב, ידעתי שזהו הרב שלי. והקשר האישי שהיה לי כתוצאה מזה עם הרב, אני לא זכיתי לראות את הסבא האמיתי שלי, את אבי מורי, כי הוא נפטר לפני שנולדתי. הסבא השני, אבי אמי זצ"ל, נשאר ברוסיה, והוא קבוע עד היום שם בית הקברות היהודי. אז הסבא היה הרב קוק זצ"ל, כך התייחסנו אליו. אז זה לא מוגזם, תלמידי הרב הקרובים זו הייתה כמו משפחה. ככה הייתה הרגשה אינטימית כזאת. אפשר לומר שנולדתי עם בית הרב.
ואם ליבת חרלה ויופי לא יקסימך תלחש לי ההוויה סור אמני סורה. ואם ליבת חרלה ויופי לא יקסימך תלחש לי ההוויה סור אמני סורה. ראיני אסורה ומהדר כרמל ושרון שיפת רזי ההוויה. תקשיב אוזן עם חי עדן שירה ויופי חיים אור קודש ימלא בהוויה כולה לא תדובר מחירי הרי נילה מותרת, הרי נילך מותרת.
מה הכוונה הייתה השם שער ישוע שקרא אותי אבי מורי זצ"ל? כמובן זה שם בנו של ישעיהו, נאמר בישעיהו פרק ז', צאנע לקראת אחז אתה ושער ישוע בניך. השם אומר לישעיהו, שער ישוע יש לו שני מובנים. ישוב, תישאר רק שארית. לצערנו יש פה נבואה קשה מאוד שאולי אם היינו יודעים אותה לפני השואה יכולו לעשות יותר למען ההצלה. כתוב בפסוק בישעיהו, כי אם יהיה עמך ישראל ככל הים שער ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה. זאת אומרת שישארו רק מעט, מיליונים נהרגו, מה שישאר שארית ישראל הם ישובו לארץ ישראל. זה פירוש אחד. פירוש שני, שער ישוב כשיחזרו לארץ ישראל יחזרו בתשובה.
נפצע שביל האפר עולה ניגון חדש שהכנת בשבילי אני שומע.
הרצון ללכת לעיר לקרב ולהשפיע ברוח של אהבת ארץ ישראל. ככה הונחתי בבית אבי מורי זצ"ל לשאוף לזה, והייתי אומר שהיה רצונו ויצא לפועל אחרי פטירתו. דווקא רב שהיה בין הלוחמים ונפצע קשה והיה בשבי של האויב וחזר, בכלל זה השגחה העליונה שהייתי בשבי וראש השבויים היה יהודי מחיפה שהיה מנהל חברת הכוח, תחנת הכוח של חברת החשמל בנהריים. שם אנחנו הכרנו, והוא היה ראש הגוף הבוחר שבחר את הרבנים בחיפה, הוא פנה אליי, שאני אהיה רב ראשי כאן. ככה זה כדאי כל מה שככה עליונה. הייתי אומר שהמוסד הזה של הרב הראשי, זה נקודת החיבור של הגלויות השונות, הקיבוץ הגלויות. חוזרים הביתה, חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לירושלים עיר הקודש, חוזרים להר הבית, חוזרים אל הקדוש ברוך הוא.
מתוך שינה אליך שם
אשר אחד הסופרים החדשים התבטא בדברי חוצפה כלפי חז"ל ואמר דבר אין לנו עם העבר, הנוער שלנו חושב רק על העתיד, הרב קוק יצא במכתב גלוי חריף ביותר של גינוי. מה שמאוד מעניין לראות מה הייתה התגובה של החוגים של היישוב הישן להתבטאות החריפה של הרב קוק. יש שם שני מרכיבים בתגובה. האחד, אומרים לו, השיבות עלו כגמולו, דיברת יפה מאוד נגד אותו סופר, אנחנו מחזקים את ידיך. אבל הנקודה השנייה הייתה גם, אנחנו גם רואים שאתה קצת חדש פה. שאינך מבין שעם האנשים האלה אין מה לדבר. מה לך להתעסק איתם?
שמאלך תחת לראשי וימינך תחבקני
גם רב, גם ראש ישיבה, כידוע, ברוך השם, נשיא של מוסדות אריאל, שמכשירים רבנים ודיינים, באים מינויים מכל הישיבות. כדרכו של הרב קוק זצ"ל, לא רק מהישיבות שלנו, הישיבות ההסדר, הישיבות הציוניות וכן הלאה, גם הישיבות החסידיות והחרדיות הליטאיות, כולם יושבים יחד. זה היה ככה, הרב התחיל במכון הרב פישר שהוא יסד אותו, אסף את העילויים מכל הישיבות, אני המשך לי באותה הדרך, והייתי אומר ככה, גינה שיש בה סוריכה של פרחים היא לא גינה יפה. גינה שיש בה הרבה סוגים של פרחים, אבל הם לא מסודרים על ידי גנן בהרמוניה, היא גם כן לא יפה. צריך את כל הסוגים, צריך גנן טוב שידע לשים אותם יחד. אני משתדל להיות גנן כזה. זאת אומרת, בכלל ישנו מושג אחר לגמרי מה שהציבור חושב. הרב היה הרב של היישוב התורני של ארץ ישראל, ואם זה נסע אל החלוצים ואל הקיבוצים ואל היישובים כדי לקרב אותם. שלמות כזאת לא רגילה. למות כזאת צריכים לאור הללכת, תשתה לחנך לאור.
באנו ביחד להיות איתכם, את אחינו אנו מבקשים. בתור חגה מסבר,
העמדה של הרב קוק בכל מקום, מקום שאליה הוא הגיע, הייתה, אנחנו לא באנו רק להשפיע, אנחנו גם באנו להיות מושפעים. והרב קוק בהחלט התכוון למה שהוא אומר. הוא התכוון לומר שחשוב מאוד שהרבנים והיישוב הישן בכלל יקבלו את רוח הנאורים ורוח ההתחדשות העולה מתוך השיבה אל ציון, משום שהרב קוק גם בתור מקובל ראה במה שקורה שם חזרת השכינה, ויחד עם זה הופעתם של כוחות חדשים שהיו גנוזים במעמקי הקדושה שבטבע שלא מומשו עד הזמן שלנו.
פעמיים ישבתי לברכיים של הרב, פעם אחת שהוא היה סנדק שלי, פעם שנייה זה שהוא נתן לי ברכה בעקבות הבחינה שהוא עשה לי לפרשת השבוע. למדתי בתלמוד תורה בחדר, יום חמישי בלילה היה בא אל בית הרב, ואל הרב היה חדר קטנטן, באותו חדר ישב, למד תורתו, כתב את כתביו. פה הייתה נלנדה, ופה היה כזה של הרב.
נלנדה, תשב כאן.
היה כיסא מתנדד כזה, שהוא היה יושב שם, רוצה לנורך מתנדד קצת. ואני יודע, כי הוא הרכיב אותי על הברכיים, אני התנדדתי עליו. אז אני זוכר את זה. פה היה מקום של ללמוד. אבל לקח אותי לקבל ברכה מהרב. נכנסים אל הרב, הרב חייך, ככה בשמחה. שאלתי מה למדתם השבוע, אמרתי לו בראשית, לא אתה מבין את הכל? שתקתי, לא אתה מבין את הכל? תדבר. פה יש על הרב, פה היה משתפסנוי, פה יש על רב הזצ"ל, פה עמדה הרבנית. אני אמרתי, יש לי קושיה. כתוב, העברה שמלוקמת האדם בצמו, בצמל אלוקים עשה אותו. אנחנו שרים ביגדל ומחה שאלות מותקו ונגו, איזה יכול להיות? זה סתירה מנהובה. נפל שקט בחדר. אמר לי, אבא זה צלח כשרה ואמר שיש לפעמים ילד קטן ששואל שאלה שגדולים הוא יכולים לתת עליה. ולא מעיזים לשאול אותה בכלל. ואז הרב חייך, אני ישבתי ככה לדרך שלו כאן, ואמר, תשמע שר ישוב. אתם משחקים בחומר שעושים איזה צורות.
פלסטלינה.
איך עושים צורות? פלסטלינה. עושים דפוס, ובדפוס שמים, וזה יוצא מה שרוצים. זה הצלם אלוקים, הצלם ששייך לאלוקים.
ואז הוא אמר, זה מה שאני יכול להגיד לך עכשיו. בעזרת השם שתגדל, תלמד יותר ותבין יותר. יותר לא הוסיף. ואז הרב שם את היד על הראש שלי, שם אותי על הברכיים שלו. קיבלתי ברכה מהרב. מטרתו של מאמר הדור המפורסם הוא לבאר את מהות השבר הרוחני של הדור, להסביר שהשבר הזה איננו משבר הנובע משפלות הנפש ומהתגברות יצרה, למרות שכל הדברים האלה יכולים להצטרף לנפילה, אלא דווקא השבר בא מפני גדלותו של הדור, שהוא צמא לדעת אלוהים אמיתית. כלומר, בנוסף למושג הקלאסי של ירידת הדורות, הרב קוק גם רואה ערך לעליית הדורות. אף על פי שהיחידים נהיים, הם הרבה יותר קטנים מקדמוניהם, אבל הרוח הכללית של הדור היא רוח יותר גדולה שטובעת מילוי רוחני עליון. ניתן לומר שהייאוש בדורנו גם הוא מהווה סימן לגדלות ולא לשפלות. מתוך שהנשמות הן נשמות גדולות והן טובעות מילוי רוחני, מילוי ערכי, שבית המדרש קראו לספק לו.
בחודש אב תפריש פייטט התחוללו מהומות הכותל. הכנופיות הערביות, ערבי ארץ ישראל, הוציאו שמועה שהיהודים הולכים לכבוש את הר הבית ולהקים שם את בית המקדש, והראיה הם הולכים אל הכותל, מתפללים שם, והכותל הוא מקום קדוש לנו. אנחנו היינו גרים בשכונת נחלת אחים, שזה היה הגבול של ירושלים היהודית. פרצו מהומות, אנשי ההגנה של ירושלים של אותם הימים באו לשכונה, הודיעו שמתחילים מהומות, קראו זה מאורעות דמים, אז, וכל מי שיכול צריך לעזוב את השכונה וללכת לקרובים או לידידים במרכז העיר. הוריי לקחו אותי איתם, את אחותי זיכרונה לברכה, ואותי, אני הייתי צעיר ממנה בשנתיים, והלכו אל הסבא. לוקחים אותנו מהבית לבית הרב ברחוב הרב קוק בירושלים. שם היינו בשבת.
שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.
בשבת בבוקר הגיעו הידיעות על הטבח הנורא של חברון, של תפריש פיטט, מאורעות חברון, רצח בחורי הישיבה. באו להודיע את זה לרב קוק זצ"ל. הוא הלך ביד ממול לבית חולים הדסה, ששם הגיעו גם חלק מהפצועים, שמר על מצב רוח של שבת ובגדי שבת, טלפן למזכיר הראשי של ממשלת המנדט ודרש ממנו בתוקף שישלחו צבא להגן על היהודים בחברון. חזר חזרה כולו נרגז, אבל לא הרשה לידיעות הנוראות להשפיע עליו. הייתי שם עוד פעם בהבדלה כתינוק, אני זוכר כי ילד, אני זוכר זיכרון הראשון של חיי. הרב גומר את ההבדלה, מתחיל לצעוק אוי, ונופל מתעלף. סבא מתעלף לפני כל הקהל, זה פחד אלוהים, זה היה משהו נורא. כמובן החיו אותו, וזה עשה רושם, אפילו ילד קטן כמוני. אז אני זוכר עוד דבר, הרב קם מתחיל לומר ככה בהברה אשכנזית: הרנינו גאים אמוי, כי דם עבודו ויקום ונוקום יושב לצור וכיפר אדמוסו אמוי. פסוק הידוע, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדה ויקום, ונקם ישיב לצריו, חיפרן אותו עמו. התחיל ללכת בחדר הגדול שם של בית הרב, שם שלה התערוכה שם, מקיר אל קיר, אולי יותר משעה, יותר משעה וחצי. לא הפסיק את הפסוק הזה, וככה משכנע את עצמו, והלהיב גם את אלה שמסביבו, להתחזק, להאמין שהקדוש ברוך הוא ינקום את נקמתם, וחיפרן אותו עמו.
שם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם בית, כי בו ישמח 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 ליבנו.
בעצם מתרחש בגאולה, זה לא רק שעם ישראל חדל מלהיות תחת העול של נוגסיו, זה לא רק שעם ישראל חוזר למעלתו הרוחנית, עם ישראל חוזר אל משפחת העמים, חוזר להיות גורם משמעותי בתרבות האנושית כולה. ולכן יש צורך מיוחד להגדיר מהו עם ישראל, לא רק עבור עצמו אלא עבור התוכניות שהקדוש ברוך הוא שלמה השקיע בעם הזה לתיקון העולם. לכן אנחנו צריכים להבין מהי המשמעות של מה שמתרחש, כדי שאנחנו נדע מה אנחנו צריכים לומר לאומות העולם.
כתב ספרים, הוא כתב כמו שכותב יומן, נכתב כחזון, כיום יום, כאדם רושם ביומן שלו ושר דברי שירה, דברי הגוד, דברי זה. את שר עבור זה כתב כמו שמשורר כותב, כמו שנביא כותב, אומר, כמו שסופר כותב, ככה משתפך. ועד כך שכשהרב הנזיר יוצר היה הולך אל מורו ורבו לשאול ככה לכתוב, ככה לכתוב, אחרי שהוא הביא לו מסודר, עכשיו אני מתחיל להבין את עצמי, כך ילמתי הרב קוזזה. והיום אפילו כל אחד יכול לפתוח את הספר וללמוד ולהבין את זה.
שניהם יחד בונים, משכללים את סדרי הקדושות כולם, בהבלטת רופיה של האומה בפרשה הקטנה, שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך אתה אהו.
הדרת פנים
שהרגשת בשיעורים של מרן הרב קוק זצ"ל, הפסוק חוכמת אדם תאיר פניו היה בפועל. גם בתמונות של הרב אפשר לראות את זה. כשהוא היה מדבר, כשהיה מתייחס, היה כאילו אלומות של אור יוצאות ממנו ומקיפות אותך. שמעתי פעם מאחד שהפך להיות חסידו הגדול של הרב, פרופסור לאו כהן, אחר כך היה יועץ של משרד החוץ של מדינת ישראל, שמע על הגדלותו של הרב, נכנס לבקר. הרב היה שקוע במחשבות כמו כאן, ולא שם לב שהוא נכנס. הוא התיישב בפינת החדר, והרגיש כאילו קרניים ככה בוערות יוצאות מהרב, ומקיפות אותו, והרגיש שהוא מתעלה, והרגיש שהוא מתרומם. ישב חצי שעה, קיבל את השיעור שלו, יצא החוצה והתקשר לעולם עם הרב קוק זצ"ל. בלי דיבורים, רק על ידי עצם ה... אולי אני אוסיף עוד משהו. גדלותו הענקית של הרב זצ"ל הייתה בקבלה. הוא הסתיר את זה כלפי חוץ, אבל אי אפשר להבין את כתביו, ובייחוד את אורות הקודש, בלי לראות את המקורות שצירף הרב הנזיר זצ"ל בסופם. הרעיונות נראים כאילו דברי שירה, דברי מחשבה, דברי אמונה. הכל מבוסס על מקורות בזוהר, בתיקוני הזוהר, בכלך פתחי חוכמה של הרב החל. והקשר שלו עם הרב הנזיר זצ"ל היה גם כן על הבסיס הזה של שיעור משותף וקבלה. הרב זצ"ל אמר, אני כותב בשביל הנוף, כתוב במשנה, הכל הולך אחר הנוף. הנוף הכוונה לציבור הרחב, שלא מבין את הביטויים הקבליים והתלמודיים. כתב, הרב חשב שכותב בעברית מודרנית. למעשה העברית של הרב צריכה לימוד מיוחד, ולמרבית תדהמתי, גם הרב קוק זצ"ל, וגם הרב צבי יהודה, שקדושים ותאורים היו בקיאים חוכמות העמים, ידעו לדבר על דקארט ועל ברקסון ועל אפלטון ועל אריסטו ועל הפסיכולוגים המודרניים, כמובן ידעו גם על להשיב על האפיקורסות שיש להם שם, אבל הם למדו את הכל עם שורש יהודי, אבל עם פנים אל הנוף. הזיכרונות שיש לי מהרב זצ"ל. אז אחר כך אני זוכר את יום פטירתו. אצל תלמידי הרב זה היה יום קשה מאוד. ידעו שהוא במצב כמעט סופני, הוא חלה במחלה קשה בהמרה, והיה כבר צרוף כולו. הוא לא היה בבית חולים, הוא היה בסנטוריום זלינגר, שהיום יש לו שם חלק מבית חינוך עברי בקריית משה. יש קשר בין קריית משה בין הרב קוק זצ"ל. הוא נפטר מקריית משה. ואז אני, אבא זצ"ל לקח אותי. נכנסנו אל הרב, סביב עמדו תלמידיו, כל גדולי ירושלים. הרב שכב עם הפנים אל הציבור, הרב הנזיר ניגש אליו, הוא הראה לו את הגיליון הראשון של אורות הקודש. הראה לו את השער שם כתוב מעט מרן, הרב, חולו, רבה של ירושלים וכן הלאה. ציווה להוציא את הכל, לא מרן ולא רבה של ירושלים. התחיל לבכות. והייתה צוואת הרב לא לכתוב לך שום תוארי בשאר הספר. אז הוא רמז ביד לרב הנזיר לצאת כי הוא כהן. עמדנו בחצר, נשענים אל עץ, אבא זצל עם מקל, אני שם, אני על יד, מרזיק אותי ביד, ופתאום אחרי בערך חצי שעה שיצא לו את החדר של הרב, אנחנו שומעים בקול גדול את הרב טוקצ'יסי צועק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והרב אומרים שעוד מלמל בפיו ונפטר. אבא הבין מה שקרה, גם אני הבנתי, הייתי כבר ילד גדול אז. אבל במקום לבכות התחילו כולם לומר שיר השירים אשר לשלמה, אמרו את כל שיר השירים מתחילתו ועד סופו על יד כתוב של הרב. למחרת הייתה הלוויה הגדולה. מי שלא ראה את הלווייתו של הרב קוזס לא ראה הלוויה גדולה מימיו. לא רק הכמות אלא האיכות, מצד אחד כל הדיפלומטים, כל ה... יחסי החוץ, כל ההנהגה הציונית של הסוכנות היהודית, וגם כל מיני הישיבות של ירושלים. תלמידי תלמוד תורה עץ חיים הלכו במודילים, הלכו לפני הארון, שורות שורות, אולי מאות, אולי אלפי ילדים עברו תהילים. העיר הייתה סגורה כולה, כל הרחובות היו מלאים מהאדם, הלכו ברגל ועלו אל הר הזיתים, למקום שבו הוא קבור עד היום הזה על הר הזיתים. העולם נחרף, יש שמרות הקודש, נשבע ארון הקודש, ניצחו הרעלים את המצוקים, נשבע ארון הקודש, חשך העולם בעדנו, ניתן מאור חיינו. והייתה הרגשה. אבל כמובן הרב זצל נפטר צעיר יחסית בגיל 70, יהיה ל-70, יש לו 70 שנה ונפטר. והייתי אומר שכל מה שיש היום, האלפים, אולי עשרות האלפים שתלמידי תלמידיו, הרבה פעמים אני שואל לגבי כל מיני מוראות שקוראים, מה היה הרב אומר, מה היה הרב עושה במצב כזה. חסרה לי הדמות המנחה והמדריכה שמה שהיא אומרת אפשר לקבל. מרגיש שאני משאיר את דרכו, זה קצת מוגזם, אני מרגיש שאני משתדל להמשיך את דרכו, כך הייתי אומר. אני הרבה פעמים חושב כשאני מדבר לציבור שלא מוגדר כציבור דתי, מה היה הרב אומר ליהודים האלה? להכניס יהדות, כשניגשים מתוך אהבה אמיתית אפשר להצליח, ברוך השם. אני יודע שהעולם הרוחני שלי היה עלוב מאוד בלי הרב קוזס, לדמיין אותו בלי הרב קוזס שאני לא יכול. זה כמו שכל יהודי לא יכול לדמיין לו את העולם בלי אברהם, יצחק ויעקב, בלי שמואל, משה ואהרון, בלי שמואל, בלי התנ"ך, בלי המשנה והתלמוד והכתבי הראשונים והאחרונים. זה העולם הרוחני שלו. מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה רגיל לומר לתלמידיו שפרק יחזקאל, אם אני לא טועה, ל"ו, זה התוכנית האלוקית של שיבת ציון בדורנו, שמתחיל לא למענכם אני עושה בית ישראל, בושו מדרככם, ואתם לא שווים את זה. אני עושה למען שמי הגדול שחיללתם בגויים, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצר. לכן כשלא יהיה חילול השם אני מחזיר אתכם. ואז כתוב שהוא מקבס את כולם מכל הארצות, מביא אותם לארץ ישראל, ונוטע אותנו על אדמתנו, לא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם. ואז כתוב, והסירותי את לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר. האם הניתוח הלב הראשון בהיסטוריה, להחליף את הלב, רק הקדוש ברוך הוא יכול להחליף את הלב של בני אדם. ועשיתי אשר בחוקיי תלכו ומצוותיי תשמעו ועשיתם אותם. וכך יהיה בסופו של דבר.
ודו יקום וחי ישיר ליופי וחיים, ואת נעת פליטי ינק מטל שמיים. ודו יקום וחי ישיר ליופי וחיים, ואת נעת פליטי ינק מטל מטל שמיים. Cheers.